ראשון, הסקטים. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של מקור ראשון, הסקטים. אנחנו בסדרת בחירות על המרוץ לנשיאות. הפעם איתנו, הראל טובי, שלום לך.
שלום.
היום מנכ״ל בית הנשיא, אבל עוד לפני זה, אבא בשישה, נשוי, גר בקיבוץ ראש צורים בגוש עציון, בן 44, עוד לא בן 45, כן?
חשוב יש לי עוד איזה כמה חודשים.
חשוב לדייק. 15 שנה אתה כבר לצד הנשיא ראובן ריבלין. איך אתה מכנה אותו? ראובן, רובי, הנשיא?
אני קניתי אותו עד שהוא נבחר לנשיא רובי. הוא מקפיד על רובי, כי זה בא מראובן.
ולא רובי.
לא רובי. תמיד אומר שתל אביבים קוראים לו רובי, וירושמים קוראים לו רובי. אבל מהרגע שהוא נבחר להיות נשיא, התחלתי לקרוא לו הנשיא.
הנשיא, כן. זה השם
ה... וככה גם הנחלתי לכל העובדים, לכל הצוות. אין יותר רובי, ויש הנשיא. ויכול להיות שגם אחרי שהכהונה תסתיים...
תמשיך לקרוא לו הנשיא.
יכול להיות. פעם נשיא, תמיד נשיא.
כן, הנשיא.
ככה שם. זה בחיים של מדינת ישראל.
טוב, בואו נתחיל קצת היסטוריה, בכלל על ההיכרות הזאת 15 שנה עם אותו איש, אני חושבת שאין אדם שמכיר אותה אולי יותר טוב ממך בשנים האלו, כמובן אם אנחנו שמים את המשפחה בצד. ב-2006 אתה מתחיל את הקריירה לצידו, מונית לדובר שלו, ליועץ המקצועי שלו, כל מה שקשור בפעילות הפרלמנטרית בכנסת, איך בכלל הכרתם?
הכרנו בגלל... ראש הלשכה הקודם שהיה לו כיושב ראש כנסת, הוא שידך בינינו, הוא עזב, אני נכנסתי, כשהנשיא נכנס לכהונה שלו כחבר כנסת באופוזיציה, הוא דילג מתפקידו כיושב ראש הכנסת בקדנציה הראשונה, לתפקידו כחבר כנסת באופוזיציה, ולא הרגשת את זה. הוא הלך לוועדות כמו חבר כנסת מתחיל, הלך מוועדה לוועדה, ישב במליאה מבוקר עד ערב, הוא תפקד כחבר כנסת כאילו הוא נכנס בזה הרגע, לכהונתו כחבר כנסת. אני הייתי עוזר מקצועי, כבר הייתי שנתיים בכנסת, הכרתי את המסדרונות, הכרתי את ההליכים הפרלמנטריים.
מי שידך ביניכם?
קוראים לו דן לנדאו, הוא היה ראש הלשכה שלו כיושב ראש הכנסת בקדנציה הראשונה, עד 2005. אני עבדתי אצל גילה פינקלשטיין, חברת הכנסת גילה פינקלשטיין.
מהמפדל.
נכון, האישה הראשונה במפדל, אלופת החקיקה, מרץ בלתי נלאה. ואצלה למדתי את כל העבודה הפרלמנטרית. גם את השאילתות והצעות חוק, ואיך מתנהלים מול מליאה, ותקנון הכנסת. ולכן גם מאוד התאים לי לעבוד עם יושב ראש הכנסת לשעבר רובי ריבלין, שהכנסת הייתה ממש נשמת אפו.
ב-2009 בעצם, אני רצה איתך...
עברתי איתו אז מרוץ לנשיאות. אני מזכיר לכם, ב-2007 רובי ריבלין התמודד בפעם הראשונה לנשיאות.
והפסיד.
מול שמעון פרס, והפסיד. אבל איך הוא הפסיד? תכי מדינת ישראל, יכי נשיא המדינה. אני ברגעים האלה דמתי. כשהוא קרא לחברי הכנסת, תתאחדו סביב שמעון פרס כנשיא. אל תבחרו נשיא למחלוקת.
בכמה? 4 קולות? 5 קולות?
הנשיא פרס קיבל 58, ריבלין קיבל 37. ריבלין היה יכול לקחת אותו לעוד סיבוב, כי היה צריך 61. אבל הוא פרש מהמרוץ. הוא אמר לחברי הכנסת, תתאחדו סביב מועמד אחד לנשיא, אל תבחרו נשיא במחלוקת.
ואז הוא אמר את ה... רץ למרחקים ארוכים, אבל אנחנו עוד לא שם.
נכון, אבל שם זה התחיל. שם הנשיאות שלו התחילה, באמת שם אני חושב הציבור ראה דמות שיכולה לשמש כנשיא מדינת ישראל.
שם גם כוננה אצלך בהתחלה תחושה שהנה אני הולך להיות מנכ״ל בית הנשיא, או שאתה אומר... זה עוד לא היה.
ממש לא. היינו עוד שנתיים באופוזיציה, הייתי עוזר פרלמנטרי, ואז הליכוד עלה לשלטון חזרה, והוא נבחר להיות יושב ראש הכנסת.
ב-2009 זה קורה באמת, הוא מתמנה ליושב ראש הכנסת, ואתה מונה לראש הלשכה שלו, משהו שאתה זוכר משם באופן אקטיבי, זאת אומרת, היום כשאנחנו מחפשים ביוטיוב, רובי ריבלין, יש המון 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 קטעים, שהם ממש הפכו לנכסי, נקרא לזה, אפילו צאן ברזל, בניהול של הכנסת, או בהפיכה של הפרלמנט, של המליאה. איך זה מה?
הכנסת נפתחה, בתקופה שלו, נפתחה לציבור באופן טוטלי. גם ועדות הכנסת, גם הפרוטוקולים של המליאה, גם השידור הישיר מכל פינה בכנסת, מרכז המבקרים נפתח, עם 200 אלף מבקרים. היה מאוד חשוב לרובי ריבלין, היושב ראש, לפתוח את הכנסת לציבור. מוסד ממלכתי צריך שיהיה שקוף. אבל הדבר שאני הכי זוכר מהתקופה הזאת, זה את המאבק שלו למען הדמוקרטיה. וזה לא היה פשוט כל כך. היו הצעות חוק, היו מהלכים פוליטיים, שכל הזמן התגרו את המקום של הכנסת בדמוקרטיה. בראייה שלו, ניסו להחליש את הכנסת, ניסו לגמד אותה, ניסו להעלים אותה, ניסו לדלג מעליה. והוא נאבק נגד זה, ויש לזה מחירים. יש לזה מחירים פוליטיים בתוך המפלגה שלו, ויש לזה מחירים פוליטיים בתוך מחנה הימין. יש לזה...
נגיע להם אחרי
כל מיני השלכות. ודאי, כל מיני השלכות.
נגיע להם אחרי זה במרוץ,
קדנציה מאוד מאוד, קדנציה מאוד מאוד סוערת, ושמה גם רואים את האישיות של רובי ריבלין, שהוא לא סמל. הוא לא נשאר כסמל, הוא לא נשאר רק כמי שניהל את הכנסת. הוא ראה את עצמו כמי שמנהל את הדמוקרטיה הישראלית, והוא צריך להבטיח...
אמרו שהתפקיד נתפר למידותיו. אז אני לא יודעת אם הוא תפר את התפקיד, או שהתפקיד תפר אותו, אבל היה שם איזושהי השלמה, שבימים שאחרי זה, כשיולי אדלשטיין נכנס לתפקיד, הרבה מאוד אנשים ראו בו ממשיך דווקא של רובי, עם אותה נטייה באמת של סמלי השלטון והקפדה עליהם, וגם בין האיזון הזה, בין הקואליציה לאופוזיציה, שאולי דברים שנאבדו קצת בדרך בכנסת שהיא נמצאת בה היום.
צריך לזכור שרובי ריבלין היה, עדיין הוא ז'בוטינסקאי, הוא איש ימין שמדבר שוויון, שמדבר זכויות של מיעוט, שמדבר על נגד עריצות הרוב. זה דברים שהיום לא מדברים עליהם בימין.
נקפוץ איתך?
הוא המשיך לדבר אותם כל הזמן.
נקפוץ איתך ל-2013.
הוא דח מתפקידו כיושב ראש הכנסת.
נכון. בצעד לא כל כך נעים, צריך להגיד.
נכון. בין השאר בגלל התפקוד שלו כיושב ראש כנסת, למען אולי כל אותם אלו שלא מיוצגים, למען הדמוקרטיה הישראלית.
ובעצם אתם מוצאים את עצמכם בתוך מרוץ בפעם השנייה לנשיאות המדינה. אתה ממונה שם לראש הצוות של לראש הצוות של הקמפיין והאסטרטגיה. בכלל על ההבשלה הזאת של הריצה פעם שנייה, מהאכזבה מאותו 2007 ואז עכשיו שוב פעם, על האפשרות הזאת שכן יכולה להיות איזושהי בחרות, על אף שהיו הרבה יותר מועמדים, עם הרבה יותר סיכויים, המפלגה שלו עצמה לא תמכה בו. אז בוא תגיד איך זה מהעיניים שלך.
אני חושב שרובי ריבלין לא תכנן לרוץ לנשיאות מהפוזיציה של חבר כנסת רגיל. כן, ולא מפוזיציה של ראש הכנסת. אבל הנסיבות הפוליטיות עשו את שלהם, והיה מי שרצה אותו בפוזיציה מאוד חלשה, ועם נקודת פתיחה מאוד לא פשוטה, אבל הוא התמודד, אם את זוכרת, מול 6 מועמדים, פואד בן אליעזר ודליה איציק ודליה דורנר ושכטמן, ועוזי לנדאו, והביאו את אלי ויזל המנוח. מי לא היה שם? אבל מה שתמיד השאיר אותו חיוני, זה היה התמיכה של הציבור. הוא זכה לתמיכה ציבורית עקבית, ולא משנה מי נכנס לתמונה. אגב, אני רוצה לתקן אותך, זה לא שהמפלגה שלו לא תמכה בו. רובי ריבלין לא היה מועמד של מפלגה. הוא היה מועמד של כל המפלגות. ולכן, גם בתוך המפלגה שלו, הייתה לו תמיכה לא מעטה, אבל גם במפלגות הערביות, גם בשמאל, גם אצל הדתיים. בסוף, אין מפלגה שלא בחרו בו, אי אלו חברי כנסת מקרבה. הוא היה מועמד של קונצנזוס, ולא סתם הציבור גם ראה בו מי שיכול להחליף את שמעון פרס.
ב-2014 אתה ממונה למנכ״ל בית הנשיא, ואז פה נפתח עולם חדש. זה כבר לא מסדרונות הכנסת שאנחנו מכירים, זה כבר לא התחכים אולי בין החכים, זה כבר לא התרגילים של הפיליבסטר במליאה, וזה מעמד אחר ומעמד חדש, ואני רוצה לצלול איתך אולי לתהליכים, קודם כל לתהליכי העומק, שעשיתם בתוך בית הנשיא, דברים שעשיתם אולי גם בכנסת, של אותה פתיחה של, של הפרלמנט, גם פתיחה של בית הנשיא, אבל גם לא מעט ביקורות וחיצים שהפכו את הכהונה הזאת להרבה הרבה יותר קשה, אני חושבת, משהנשיא חשב, ואולי גם משאתה חשבת. אתה זוכר אולי אירוע, זאת אומרת, בהתחלה איזשהו אירוע מכונן של הדבר הזה?
אני זוכר שהוא הלך לכפר קאסם. להזכרה הממלכתית. בפעם הראשונה הנשיא משתתף בהזכרה הממלכתית לחללי כפר קאסם. ברור שזה לא יחליק בגרון של אנשי הימין, אבל הוא עשה את זה כאיש ימין, הוא עשה את זה כז'בוטינסקאי, הוא עשה את זה כמי שמאמין שערביי ישראל זכאים לשוויון, וצריך לרפא איתם את הפצעים הפתוחים. ולכן הוא הלך לשם. הוא לא, לא זוכר שהוא התנצל שם, לא זוכר שהוא רצה להיכנס בכלל למישורים מהסוג הזה, אבל הוא אמר, הסקרה ממלכתית תהיה. וזה היה כבר הפעם הראשונה שבה הנשיאות שלו נכנסה לאיזושהי שערה. אחרי זה בא נאום השבטים, שבה הוא הציב בפני החברה הישראלית מראה, ובעצם הנחה, הראה לאן החברה הישראלית הולכת, איזה שינויים דמוגרפיים דרמטיים עוברים עלינו, שימו לב, אנחנו לא נהיה חברה של רוב ומיעוט, שימו לב למה שקורה בכיתות א' שלנו, מה יהיה פה בעוד 20-30 שנה, האם החברה הישראלית תישאר חברה אחת, או תתפצל לשבטים שונים. גם הנאום הזה היה נאום מאוד מאוד דרמטי, הוא מהדהד עד היום, ולדעתי הוא גם ימשיך להדהד, משום שהוא אמיתי, משום שהוא נוגע בעובדות ובנתונים.
לא התחרטתם עליו אחרי זה?
להפך, אני חושב שתוכנית העבודה של בית הנשיא נגזרה כולה מנאום השבטים. זה נכון שלנשיא בחוק יש סמכויות של האמנת שגרירים, של השבעת שופטים, של קבלת כן, כל מיני תקסים ואירועים, אבל זה לא העניין, זה לא זכות הקיום של המוסד הזה. את הכל אפשר לפצל, את כל הסמכויות אפשר לפצל לשחקנים פוליטיים אחרים. זכות הקיום של המוסד הזה, זה רק אם הוא מוביל מסר, רק אם הוא מוביל אמירה.
יש לו זכות קיום למוסד הזה?
זה מאוד מאוד.
צוללת איתך טיפה לשלחת, ואני מאוד
משמעות. אז אני חושב שזכות הקיום של המוסד הזה, נעוצה בתפקיד שלו להיות זה ששומר על הענף שכולנו יושבים עליו.
מה אתה אומר על הקריאות לסגור את בית
המשפט? שמצליח, רגע, שמצליח לקבל אמון מכל החלקים בעם. וזה לא דבר פשוט בחברה המפוצלת והמסוכסכת שלנו. אני מכיר את הקריאות האלה. ב-2007 שמעתי אותם במרוץ הנשיאות הראשון. ב-2014 שמעתי אותם, כן, במרוץ הנשיאות השני. לאחרונה לא שמעתי אותם, אני חייב לומר. יכול להיות שהם נשמעים, אבל אני לא שומע. אבל זה לא הפך להיות דיון ציבורי כמו שזה הפך להיות בעבר. ואני חושב שאני יודע גם למה. א', אני חושב שעברנו, שרובי ריבלין שם את האצבע על התפקיד של המוסד. זכות הקיום של בית הנשיא זה לעסוק בשותפות, זה לעסוק בחיבור בין המגזרים, לשמור עלינו כחברה אחת מול התהליכים הדמוגרפיים המהפכניים שעוברים עלינו כחברה. והדבר השני, זה המשברים שעברנו בשנתיים האחרונות. משבר פוליטי, 5 מערכות בחירות, המערכת הפוליטית לא מסוגלת להגיע להסכמה. קורונה, שמצליחה להוציא מתוכה התנגשויות בין מגזרים, בין קבוצות, כל מגזר מרגיש קורבן, כל מגזר מרגיש מקופח, כל מגזר מרגיש שהממשלה בונה הנחיות על הכתפיים שלו. והדבר השלישי זה מה שקרה ברחובות לוד, ברחובות אקו, ברחובות יפו, ההתנגשות בין השבטים. אני חושב שכולם מבינים היום שאין מוסד, שאין בישראל פריבילגיה שלא יהיה במוסד ממלכתי אחד שמטפל בשותפות, שלא מונחה פוליטית על ידי איזשהו שחקן, על ידי איזשהו אלקטורט.
פתחנו את הביקורת, כבר אתה יודע, צללנו פה ככה לנושא הזה, ואני חושבת שאולי המשפטים, אחד המשפטים שהכי מזוהים עם הנשיא, זה היה אחרי אירועי דומה, של בני עמי בחרו בטרור, בדרך הטרור, איבדו צלם אנוש, משפט שעד היום מצליח לעורר הרבה, המון 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 תרעומת, ואולי הוא היה צעד אחד יותר מדי. הרגשת את זה גם?
אני חושב שהנשיא אמר את הדברים האלה ביחס למבצעים של הפשע הזה. אני חושב שהוא התכוון לומר אחדים מבני עמי בחרו בטרור, אבל היה לו מסר יותר חשוב לחברה, והוא לא דיבר אך ורק על מגזר מסוים, הוא דיבר על השתיקה. דיבר על השתיקה של המנהיגות, דיבר על השתיקה של הציבור, דיבר על כך שלא יצאנו לרחובות על זה, לא הפכנו את המדינה לדבר הזה. ובראייה שלו, השתיקה הזאת היא דבר שיכול להצמיח את המעשה הבא.
זאת נקודת המפנה מבחינתך? של הביקורות נגד בית הנשיא, או אני אשאל את זה אחרת אולי. איך הייתם בכלל עם הביקורות מימין?
אני חושב שזו נקודת המפנה שבה גורמים פוליטיים לקחו את האמירה הזאת והשתמשו בה לצורכם. אני לא חושב שהנשיא ריבלין הוא לא ישב מול מדדי הפופולריות, הוא לא ישב מול הסקרים ובדק איך האמירות שלו מקבלים את האהדה או התמיכה של הציבור, בכמה, באיזה מגזר הוא מקבל תמיכה גדולה יותר ובאיזה מגזר פחות. הוא ידע שהוא לא יהיה הנשיא הכי פופולרי. אבל הוא לא הסכים להיות תמונה על הקיר. הוא לא הסכים לשתוק מול תופעות קשות שקורות בחברה הישראלית. ותמיד מנהיגות יש לה מחירים ברמה הפופולרית. אתה רוצה להוביל מסר, אתה לא תהיה אהוב על כולם. ורובי ריבלין ידע כנשיא, או יודע כנשיא, שהאמון זה הנכס הכי הכי גדול של המוסד. זה האמון מכל הציבורים. ומאוד קשה גם לייצר אמירה מנהיגותית מצד אחד, ומצד שני לשמור על אמון מכל המגזרים. כי לפעמים אתה פוגע, באמירות שלך, אתה פוגע לפעמים במגזר כזה, לפעמים במגזר אחר. ועל החבל הדק הזה, הוא הלך כל הקדנציה. מצד אחד, לא להישאר על הקיר, לרדת מהקיר ולהוביל אמירות ולהוביל גישה מנהיגותית, ומצד שני, לשמור על האמון של כל הציבורים, דתיים וחילונים, ערבים ויהודים, בבית הנשיא, במוסד הנשיאות, בו עצמו. ראינו את זה במערכות הבחירות לכנסת, ראינו את ההתקדשויות סביב בית הנשיא, ראינו את ההפגנות של מחנה כזה מול מחנה אחר.
אולי זה מעיד יותר מכל אולי על, על החשיבות היום, זאת אומרת, של...
לכן, אני חושב, אותו בית הנשיא. לכן אני חושב שהדיון סביב שאלת הנחיצות של בית הנשיא לא היה קיים בעיתוי הזה כמו שהוא היה קיים בעבר. אני חושב שהיום אנשים יותר מתמיד מרגישים שאנחנו חברה פריחה, שברירית, שנוטה להתפרק, וצריך איזשהו מוסד ממלכתי, זה לא, שישמור עלינו,
שאלה היא ממלכתית.
שישמור עלינו כחברה אחת.
כי היום,
הוא א-פוליטי.
אנחנו ערב בחירות, אז זהו.
הוא א-פוליטי.
אז זהו, אני לא בטוחה.
הוא לא שייך למחנה כזה ולא למחנה אחר.
הוא לא שייך לשום מחנה, אבל למשל, איך אתה מנהל מערכת יחסים עם ראש ממשלה, שיש ביניהם הערכה מאוד מועטה.
אני ישבתי בפגישות של הנשיא עם ראש הממשלה, לקראת הנסיעות שלו לוושינגטון, לבית הלבן, לקראת הביקורים שלו באירופה, כשהיו מבצעים וכשיש מבצעים משמעותיים מאוד. לי יש קשר עם המקבילים שלי, למזכירות הצבאית יש קשר עם המקבילים שלה, זה עובד. והנשיא יודע לשים בצד כל דבר אחר כשיש לך צורך ממלכתי, ראינו את זה גם במערכות הבחירות האחרונות, כשיש לו איזשהו קושי הוא אומר אותו, אבל את ההחלטה הוא מקבל. אם את זוכרת את מערכת הבחירות האחרונה, שבה הוא הודיע על הטלת המנדט על נתניהו, הוא לא עשה את זה בלב... בלב שלם, ראית? הוא גם
לא
אמר
נכון,
את זה.
לא היה קשה לפספס את זה, וגם על זה הוא קיבל הרבה ביקורת.
הוא קיבל ביקורת מהימין על זה, סליחה, מהשמאל, על זה שהוא נתן לנתניהו, והוא קיבל ביקורת מהימין על האופן שהוא נתן לנתניהו. את מכירה? אז כשהוא צריך לקבל החלטות ממלכתיות, הוא יודע לקבל אותם, ועל פי כל השיקולים הנכונים, במקרה של מערכת הבחירות האחרונה, הוא אמר, השיקול שמדריך אותי הוא רצון העם. יש לי קושי מוסרי. יש לי קושי ערכי עם ההחלטה הזאת, אבל מה שמנחה אותי זה רצון העם. אני לא אחליף את העם בהחלטה האם להטיל את המנדט על ראש ממשלה כזה או ראש ממשלה אחר. זו סוגיה שעמדה לפתחו של העם שלוש מערכות בחירות, ואני החלטתי להעדיף את השיקול של רצון העם על פני האופן שבו אני רואה את הציוויון המוסרי של מדינת ישראל.
זה שיא הקריירה? בשבע שנות כהונה האלו?
שיא הקריירה ש...
שהיום, זאת אומרת שלה, באמת שלה, הטלת המנדט של הקביעת אולי, איך ייראו פה הארבע שנים הבאות של מדינת ישראל, לפחות הוא ניסה.
בהיבט הפוליטי, אני חושב שהוא חתר כל הזמן לכך שתקום ממשלה שתזכה לאמון הכנסת, לא משנה מי יעמוד בראשה. אני מזכיר לכם, מערכות הבחירות, שמשום מה זה נפל בקדנציה שלו, חמש מערכות בחירות, כן, נופלות בקדנציה שלו, בארבע מתוכם, אחת אחרי השנייה, ו... כשהייתי לצידו בחודשים שקדמו למערכת הבחירות, הוא בדרך כלל צפה את התוצאות, וגם הגה ועסק המון בשאלה איך הוא מצליח בסוף להביא להסכמה. אני מזכיר לך את הפגישה שהוא קיים עם ראש הממשלה ועם בני גנץ, שהוא מנסה להביא אותם להסכם, הוא הציע מתווה, מוסד הנשיאות מציע מתווה פוליטי, זה דבר שקשה לחשוב עליו במונחים ממלכתיים.
נכון, כן? לכן אני...
אבל כאשר הוא נכנס לתוך השיח הפוליטי, המאמץ העיקרי שלו היה להביא להרכבת ממשלה, לא משנה מי יעמוד בראשה.
נכון, יש לנו פה כאן איזשהו ויכוח על באמת האם הנשיא תפקידו פוליטי או לא פוליטי. אני רק רוצה...
הנשיא, רק אני רוצה להגיד משהו, הנשיא לפעמים מכורח הנסיבות, נכנס לתוך מערכת פוליטית, צריך להתייחס, הוא צריך לקבל החלטות פוליטיות, להחליט האם להטיל את הרכבת הממשלה על שחקן פוליטי כזה או אחר, זו החלטה פוליטית. יש לנשיא שיקול דעת בה, ואי אפשר לברוח מזה. ויכול להיות שהיו נשיאים שנהנו במהלך הקדנציה שלהם, משתי מערכות בחירות כל הקדנציה. כן? המעורבות הפוליטית שלהם הייתה קטנה מאוד, אבל הנשיא לקראת סוף הקדנציה, ארבע מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, זה מינון פוליטי שאני מסכים, הוא גבוה, הוא לא פשוט.
אז אני מחזיר אותך מ-2006, עד היום, 15 שנה, עד ל-2021, מה למדת ממנו כאדם, לכל אורך שנות הכהונה, אבל גם מה למדת מהנשיא. זאת אומרת, מבית הנשיא, מ-2014 עד היום.
ממנו למדתי מהי אהבת העם ומהי אהבת המדינה. אני חייב לומר, זה המנהיג היחיד שקיים במערכת שנולד לפני קום המדינה. ואני רואה אותו, זה לא סתם פרזה, בכל פעם שדגל ישראל מונף לראש התורן, כמו שהוא מעיד על עצמו, הוא דומע. אני נולדתי למציאות הזאת. אני, בשבילי מדינת ישראל היא דבר מובן מאליו, נולדתי ב-76, אחרי מלחמת יום הכיפורים. כשהדגל עולה לראש התורן, בשבילי, ראיתי את זה כבר, נולדתי לזה, דבר הכי פשוט והכי רגיל. ואצלו, זה אף פעם לא מובן מאליו. והדמעה הזאת שיש לו תמיד, והייתי לידו בתקסים של יום העצמאות בהר הרצל, כשהיה יושב ראש הכנסת, והייתי לצדו באין ספור תקסים במהלך הכהונתו כנשיא, תמיד יש אצלו את הלחלוכית הזאת בקצה של העין, כשהדגל עולה לראש התורן, כששרים את התקווה, כל שנשבר. אני לא מכיר היום מנהיגים שמצליחים לשמר כזה רגש וכזו אחריות, כי מדינת ישראל היא לא דבר מובן מאליו. הדבר שלי לגבי מוסד הנשיאות, אתם יודעים, בכל ראיון עם ראש שב"כ או ראש מוסד לשעבר, הוא אומר, תשימו לב שהאיום החיצוני הוא גדול, אבל האיום הפנימי הרבה יותר. מכירים את הראיונות האלה? שמעתי את זה מאין ספור ראשי מוסד וראשי שב"כ, קראתי את זה בעיתון בדרך כלל. שימו לב לאיום הפנימי. בבית הנשיא הבנתי כמה שזה נכון, כמה שזה מוחשי, לא תיארתי לעצמי שבשנתיים האחרונות לכהונה נקבל כאלו המחשות חמורות וקשות לשבריריות שלנו כחברה. אני חושב אגב שכל נשיא שיבוא מעכשיו יצטרך לטפל בסוגיה הזאת, זה לא אג'נדה של נשיא, זה אג'נדה של מוסד. יהיה חייב להכניס את הידיים שלו
ולעסוק בזה. אז מה ישתנה? תגיד, מה ישתנה עכשיו כשבוז'י הרצוג או מרים פרץ ייכנסו לבית הזה?
אני חושב שהם יצטרכו לתת עדיפות מאוד מאוד גדולה לביסוס שותפות. ושותפות זה לא אחדות. שותפות אומרת, אנחנו מכירים בשוני, בהבדלים, בתפיסה, באורח החיים, בציפור הנפש של כל מגזר, של כל קבוצה, ואנחנו עושים מאמץ בכל זאת לסרטט איזה טוב משותף, לסרטט איזשהו מרחב משותף שאנחנו יכולים לחיות בתוכו, וזה לא פשוט. זה לא פשוט. להגיד לציבור הישראלי, חרדים לא צריכים ללמוד לימודי ליבה כתנאי לכניסה לחברה הישראלית. זה מעורר הרבה הרבה עצבים בקבוצות אחרות. חרדים, גם אם לא משתלבים בצהל, עדיין צריך לתת להם את כרטיס הכניסה להשתלב בשוק התעסוקה, כי רק ככה הם ישתלבו באופן אמיתי. זה חלק מהחוסן החברתי שלנו. זה לא דבר פשוט. זה קשה מאוד לומר כזה דבר לנשיא. אבל זה צריך להיות. ולהגיד, ערבים לא צריכים לעמוד בהם, לא צריכים לשיר את התקווה, זה דבר שמעצבן ציבורים אחרים. כלומר, יש פה תשומת לב לכל מגזר ואורח חייו וציפור נפשו מצד אחד, ובצד שני מאמץ ליצור איזה מרחב משותף שכולנו יכולים לחיות בו. זה הרבה יותר קשה מאשר פעם.
תן לנו אנקדוטה אולי שאנחנו לא יודעים שתבחר משנות הכהונה הזאת? משהו שעולה לך עכשיו אחרי כל כך הרבה שנים לצידו. בסוף אתה יודע, המאזינים רואים אותו תמיד נועם עם החליפה והעניבה.
כן.
אתה מכיר אותו על בית.
זה נכון. אני צריך לחשוב על זה. לא הייתי מוכן לשאלה הזאת. בטח אחרי שאני אצא מפה, אני בטח אזכר באלף ואחד אנקדוטות.
אז אולי משהו כן להחזיר אותך אולי ל-2014.
יש משהו שאני זוכר שאני לא יודע אם כל הציבור מכיר. אבל בסבב לחימה הקודם, נהרג אחד מבני הפזורה הבדואית באשקלון, מירי של טיל למפעל שבו הוא עבד. והנשיא ריבלין ייסד מנהג חדש ללכת לכל משפחה של חלל פעולות איבה, לא רק מערכות ישראל, גם חלל פעולות איבה. כי הוא אמר, גם מי שנפל על בניין הארץ זכאי לביקור, לא רק מי שנפל על הגנת הארץ. והתחלנו לחפש את הכתובת של הבחור, ואנחנו מגלים שזה נמצא בעומק השטח, באזור באר שבע, צריך לנסוע ברכבי שטח, ובסוף מגיעים לאיזה מאהל, ולך תעשה מקדימה. ואמרו לו, נזמין את המשפחה לפה. נזמין את המשפחה אליך. כן, אליך, לבית הנשיא. הוא אמר, בשום אופן לא, אני מגיע אליו. והיינו צריכים להכין שיירה של רכבי שטח, והוא נסע לעומק השטח, בג'יפים, והגיע אחרי קילומטרים רבים של אבק וחול וטלטולים, ואיש בגיל 82 למאהל, והמשפחה ישבה שם, והבן של הקורבן פתאום ראה את הנשיא מגיע אליו, הוא שפשף עיניים בתדהמה, ואמר לו, למה הגעת עד לכאן? אני לא מאמין שנשיא מדינת ישראל הגיע עד לכאן. אז רובי ריבלין ענה לו, אני רוצה להחזיר לך את השאלה, למה שאני לא אגיע לכאן? אתה אזרח מדינת ישראל. ומעשים סמליים כאלה, מעשים סמליים קטנים כאלה, מייצרים אימפקט, מייצרים השפעה, מייצרים מסר. כן? זה לא דווקא מתחיל ונגמר בנאומים גדולים, או במהלכים לאומיים, בדרמטיים. זה לפעמים נגמר במעשה קטן, מאוד סמלי, שיוצר אדוות ויוצר השפעה, והופך להיות איזשהו סמל ש... ומקור להשראה. זה זיכרון שאני אקח איתי להרבה זמן.
אתה מסיים עכשיו את הכהונה שלך, יוצא לשנה צינון.
הוא מסיים את הכהונה שלו. על פי החוק, על פי החוק, רק הנשיא צריך לסיים את כהונתו אחרי 7 שנים, אבל קרוב לוודאי, קרוב לוודאי שזה...
אני חושב שצריך... אנשי פרץ והרצוג?
לא, אני חושב שצריך לתת, באמת, צריך לתת גם... אחרי 7 שנים צריך גם לעשות דברים נוספים ולתת לאנשים עם כוחות רעננים לבוא.
אז מה התוכניות לעתיד? מה הלאה?
אני הייתי מאוד רוצה להמשיך להשפיע על הציבור במערכות גדולות יותר, בסקל רחב יותר, בשירותים שהציבור זקוק להם. באמת זה התפקיד הראשון שלי כמנהל במוסד ממלכתי. נחשפתי לעולמות מדהימים, לאנשים מיוחדים מאוד. אני מרגיש בעיקר סיפוק וגם זכות גדולה. וכמו שאמרתי, אני רוצה, השאיפה שלי זה להמשיך לנהל מערכות גדולות שמשפיעות על הציבור, שמקדמות אותו, שמשרתות אותו בצורה אפקטיבית יותר. והלוואי ואני אצליח.
ומה אתה מברך את הנשיא היוצא? הייתי יכולה לשאול מה לברך אותך, אבל אנחנו פה...
אני לא יכול לברך את עצמי.
אנחנו צריך... פה בפרק, כן.
אני לא יכול לברך את עצמי.
אנחנו בפרק בדם הנשיא.
אני, מה אני מברך את הנשיא, את ה, אני מברך אותו שקודם כל בגיל שלו הרבה בריאות, הרבה אנרגיות. יש איזה, הוא בן 82 שמבחינת האנרגיות שלו הוא כבן 28. יש לו הרבה כוח במותניו ויש לו עוד הרבה להשפיע כנשיא העשירי של מדינת ישראל. אגב, נשיא העשירי הוא תמיד יישאר, נכון? אז כנשיא העשירי של מדינת ישראל שימשיך להשפיע, שימשיך להיות סמל, שימשיך לעשות, לקדם שותפות בחברה הישראלית, וימשיך להזכיר לנו מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים.
הראל טובי, מנכ"ל בית הנשיא, תודה רבה שהגעת אלינו.
תודה, היה מרתק.
מקור ראשון, אסקטים.